אנחנו שבוע שעבר וגם לפני שבועיים נגענו בדברים של המסילת ישרים בהקדמה, שהם גם הדברים שהרב במוסר אביך בפסקה הראשונה הרחיב אותם. אנחנו נחזור ממש בקצרה, אפילו שהיום הדברים גם עומדים בפני עצמם. בעיקר מה שדיברנו זה על הטעות או הפספוס הגדול שעומד עליו המסילת ישרים, ובעצם כל אלה שכתבו ספרים על עולם הנפש, על העיסוק בעולם המידות, שדיברו על זה שעם כל החשיבות של הנושא, מעטים האנשים שמשקיעים בזה השקעה קבועה ושיטתית. ואמר המסילת ישרים, כפי רוב פרסומה וכנגד מה שעמיתם גלויה על הכל. ואנחנו הסברנו, על פי הדברים של הרב, שהפרסום הוא שאנחנו מתרגלים לשער החוכמות, שבשער החוכמות הדיבור הפנימי שווה לדיבור החיצוני. כמו שאמרנו, כשמסברים למישהו מתמטיקה, אז מה שאומרים זה מה שרוצים שהוא יבין. ואם הוא יבין, הוא יודע שהוא לא הבין. אם הוא יבין, הוא יודע שהוא הבין. ואם הוא לא הבין, הוא מרגיש, לא הבנתי, הוא מיד ישאל. אומר הרב, רק בחוכמת הנפש, המידות, האמונה, המושגים פשוטים להבנה. כולנו יודעים מה זה להיות אוהבים, להיות שמחים, להיות רגועים, להיות נעימים, או כל מידה אחרת, לא להיות בלחץ וכדומה. אבל בגלל שאנחנו רגילים לשאר החוכמות שבהם מה שנאמר זה מה שמתכוונים, אנחנו לא שמים לב שהבנו רק את הסיסמאות, הבנו רק את האמירות החיצוניות, הבנו שצריך שלא לכעוס, אבל לא עסקנו בשאלה, אז איך נהיים אנשים שלא כועסים? וככה הרחבנו ואמרנו שככה אומר הרב וככה אומר המסילת ישרים, בעצם מתפספס. יכולים אנשים שנים לשמוע תכנים, לדעת את כל המסילת ישרים בעל פה, אבל לא לעסוק בשאלה איך נהיים לאט לאט מסילת ישרים מהלכת. יקראו פרקי אבות, וכל מי שיקרא פרקי אבות יחשדו אותו לגס השכל, כי אין מה לעיין לכאורה. בעצם זה פספוס של כל מה שבעצם אולי מסכת אבות אמורה לעשות לנו בנפש. כך הרחבנו וראינו דברי הרמב״ם בהקדמה, שאומר שמסכת אבות נראית קלה להבין, על אף שבפועל היא מאוד קשה לעשייה, ולכן צריך להרחיב בה. ודיברנו על זה שמסכת אבות היא קטנה ונכתבת בקודים, כי באמת היא לא באה להגיד לנו אקט מעשי איך ללכת ולעשות אותו, אלא כשאומרים לקנה לך חבר, הכוונה לשם צריך להגיע. אבל עכשיו יש המון גוונים של אנשים שכל אחד יש לו את המחסומים שלו, את הזרזים שלו לעניין. זה אמרנו שבוע שעבר, ואז דיברנו על בית המדרש של רבי עקיבא, שמצד אחד נאמר בו ואהבת לרעך כמוך ככלל גדול בתורה, מצד שני אותו בית מדרש הוא הבית מדרש שמת בפרק אחד כי לא נהגו כבוד זה בזה. וסיימנו בדרשה על רבי עקיבא שראה את המים שוחקים את הסלע, עשה מיד קל וחומר בעצמו, ואנשים שלידו אמרו לו, מה אתה מתרגש, הרי זה כבר כתוב במשלי שהמים שוחקים אבנים. זהו, עד כאן היה שבוע שעבר. מי שהיה פה לאורך הדרך, אז הוא, אני מקווה שהבין את העניינים. בואו אנחנו נמשיך הלאה לנושא שקשור, אבל גם באיזשהו מקום עומד בפני עצמו. בואו נראה את הדברים בפנים. בהמשך של ההקדמה של המסילת ישרים, כשהוא ממשיך לדבר על איך זה שהעולם כל כך מתעלם, אז הוא מביא פסוק שמופיע באיוב, שאומר, בואו תסתכלו במקור הראשון, כחלק מהטיעון, איך יכול להיות שהעולם לא מתעסק בזה? כתוב, והנה הכתוב אומר, הן יראת השם היא חוכמה. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה, הן אחת. הרי שהעירה היא חוכמה, והיא לבדה חוכמה, וודאי שהן נקרא חוכמה, מה שאין בו עיון. נקרא את זה שוב ונסביר. אומר המסילת ישרים, איך יכול להיות שאנשים לא מעיינים? כי יש תחושה שאין מה לעיין, כי בעצם אולי מפספסים הכל, כמו שאמרנו, זה נראה פשוט, לא לכעוס, אנחנו, כן, לא לכעוס, ברור. אומר המסילת ישרים, הרי הכתוב אומר, הן יראת השם היא חוכמה, דהיינו, הרי היא חוכמה. הרי חוכמה זה דבר שצריך עיון. דפים? אני שמתי מה שהיה לי. אז אולי תנסו להיות, פה יש? לא, 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 שיהיה לכם גם, בסדר. אז אחד לכל שתיים יש? אוקיי, כן? טוב, אז איך אתם, איך לא מתעסקים? כאילו אין מה לעיין, הרי יראת השם היא חוכמה. ויותר מזה אמרו חז"ל, שהמילה הן זה לא הרי, אלא זה בא לומר רק יראת השם היא חוכמה, ולא ניכנס עכשיו לדיון הזה שהרב בפסקה שיש לכם במקור השני דן, איך יכול להיות שרק יראת השם היא חוכמה, הרי אנחנו יודעים שיש עוד המון חוכמות אחרות. לא ניכנס לזה, אלא מיד נעבור להמשך הפסוק. המשך הפסוק, הן יראת השם היא חוכמה, הרי יראת השם היא חוכמה, וסור מרע בינה. מה זה וסור מרע בינה? הכוונה, איך לא מתעסקים בנושא? הרי יראת השם זה דבר המצריך עיון, וסור מרע, דיינו להיות אדם שסר מרע, זה מצריך בינה. אתם יודעים מה זה בינה? בניגוד לחוכמה, בינה, אומר לנו רשי, זה להבין דבר מתוך דבר. זה לדעת להסיק מסקנות גם מדברים שלא אומרים לי אותם. נביא סיפור קטן שתבינו את מושג הבינה. מספר הרב וולבה בספר שלו עלי אישור, על תלמיד חכם, שבאו אליו בערב פסח, בא אליו אדם, ואמר לו, שאל אותו, האם מותר לעשות את מצוות ארבע כוסות על חלב, כי אין לו לקנות יין. אז הוא אמר לו שלא, ואז הוא הוציא לו כסף ואמר, תקנה גם יין וגם בשר. אז שאלו אותו אחרי זה תלמידים, הרב, למה גם בשר? הוא אמר לך שאין לו יין. אז הוא אמר, אם הוא שאל אם מותר לעשות ארבע כוסות על חלב, כנראה שמה אין לו? שאין לו בשר, אחרת איך הוא חשב לעשות? זה נקרא בינה. אמרו לו דבר אחד, והוא כבר מבין את השלב הבא. אז אומר הרב, אומר איוב, מביא המסילת ישרים, הן יראת השם היא חוכמה, היא ודאי חוכמה, וסור מרע, שזה אחד מהתפקידים שלנו, לדעת הסור מהרע, זה דבר שמצריך התבוננות והעמקה. אז איך מתעלמים? בסדר? אומר הרב, וזאת הפסקה שכן נקרא, מקור שלוש, הרב שואל, ותרף נקרא את הדברים בפנים, אני קודם כל אסביר אותם בעל פה, שואל הרב, מה זאת אומרת וסור מרע בינה? למה כדי לדעת לסור מרע צריך להתבונן? אומר הרב, מה הבעיה? הרי אפשר לפתוח מה? שולחן ערוך, ולראות מה כתוב שאסור לעשות. כתוב לא לדבר לשון הרע, כתוב בחפץ חיים ככה וככה וככה, אני קורא ויודע מה לא לעשות. איזה התבוננות, איזה העמקה צריך כדי לדעת לסור מהרע? בסדר? שאלה מובנת? בואו נקרא את הדברים בפנים. פסקה 2 דיברה על הן יראת השם מחוכמה, דהיינו איך חזל אומרים שרק יראת השם מחוכמה. הפסוק הבא, הפסקה הבאה מדברת על וסור מרע בינה, על סוף הפסוק. אומר הרב ככה, ועכשיו, אחרי מה שאמרנו, נבין גם כן דברי סיום הכתוב, וסור מרע בינה. שלא אמר שלא לעשות רע, כי אם וסור מרע. והלא ישנם דברים ידועים שהם רע, אנחנו קוראים כמו תמיד, לא בהכרח מבינים, ואז נסביר ותראה שהכל מובן. והלא ישנם דברים ידועים שהם רע, כל מה שאסרה התורה בכלל ובפרט, ואם כן ניתי ספר ונרזי, כשנלמוד, נדע איך שלא לעשות. שואל הרב את מה ששאלנו. עכשיו אפשר להבין, אומר הרב, על פי מה שנאמר בהמשך, את סיום הכתוב, וסור מרע בינה. שאם נשים לב, אומר הרב, לא כתוב שלא לעשות רע, זאת בינה. אלא מה כתוב? וסור מרע בינה. תרף הרב יסביר את ההבדל. ואז הרב שואל, אבל עוד פעם, מה בינה יש בזה? הרי יש דברים שהם ידועים שהם רע, כל מה שכתוב בשולחן ערוך, כל מה שאסרה התורה בכלל ובפרט, אם כן נביא ספר נקרא, איזה בינה צריך בשביל לדעת לסור מרע? לכן אומר הרב, וכאן חשוב שנראה בפנים, אבל ההסרה אינה העדר העשייה לבד, כי אם שיהיה בדרכיו מרוחק מהרע. אומר הרב, באמת לא כתוב שלא לעשות רע, כי באמת שלא לעשות רע זה רק לא לעשות את מה שכתוב בשולחן ערוך, שאסור. אומר הרב, פה לא כתוב שלא לעשות רע, כתוב לסור מהרע. העשרה זה לא רק לא לעשות רע, אלא גם להיות בנפש, מה? רחוק מהדבר הזה שאותו השולחן ערוך אומר שלא לעשות. בואו ניתן דוגמה פשוטה. אנחנו יודעים שיש הלכות לשון הרע. בהלכות לשון הרע אנחנו יודעים שאסור להגיד דבר רע על מישהו שמכירים אותו נגיד. אתה יודע שמנשה הוא כזה וכזה. יבוא אדם אחר, יחזור מבית כנסת, ויגיד לאשתו, את יודעת, בבית כנסת היה איזה משוגע אחד, לא משנה מה, לא משנה השם שלו, שעשה ככה וככה. אשתו תגיד לו, רגע, זה לשון הרע. אז הוא יגיד, לא, זה לא לשון הרע. כי לא אמרתי את השם. לא אמרתי את השם. חפץ חיים קיימתי, הכל בסדר. לא תשחית את עצה, כתוב בתורה, כי תצור אליר ימים רבים ללחם עליה לתופסה. אדם, עם, צר, על איזשהו מקום ימים רבים, אומרת התורה, אסור לכם להשחית את עצה, לנדוח עליו גרזן, כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות, כי האדם עץ השדה. לא משחיתים עצים במלחמה. יכול להיות אדם, זה מקרה פחות מצוי אצלנו, אני מניח, שיודע שלא משחיתים עצים במלחמה. אבל זה מה שהתורה התכוונה, שרק לא נשחית עצים במלחמה, אבל אחרי זה נוכל להשחית ולכתוב בגרפיטי בשירותים שנגיד נהיה באיזשהו מקום, כי התורה לא כתבה לא להשחית, היא כתבה לא להשחית עצים במלחמה. לא. ודאי שכוונת התורה היא, אל תשחית עצים במלחמה, זה אמור לבנות גם איזושהי תכונת נפש, שאפילו במלחמה לא ניגשים ומשחיתים עצים, כמה שאנחנו במוטיבציה להשחית. ודאי שהנקודה הפנימית היא, לבנות בנפש את המקום הזה שמתרחק מלהשחית רכוש, בריאה וטבע. לכן אומר הרב, לא כתוב שלא לעשות רע, אלא מה כתוב? וסור מרע. סור מרע זה כבר להתרחק נפשית מהמקום הזה שאותו כותב השולחן ערוך כמעשה שאסור לעשות אותו. בסדר? אומר הרב, ועכשיו איך אני יכול לסור מרע? אומר הרב, עכשיו הוא יסביר את המילה בינה, להיות אדם שלא רק לא עושה את מה שכתוב בשולחן ערוך שאסור, אלא שגם נהיה אדם כזה, אומר השולחן ערוך, זה, אומר הרב, זה ייתכן כשיבין לפי שכלו כוונת התורה לשומרנו מהרע, ולראות באמת, תסתכלו בפנים, אנה רצונו יתברך נוטה לפנות לטוב, אז יסור מהרע בחפץ נפשו והכרתו האמיתית. וזה מתחלף הרבה בין איש לאיש. אף על פי שההיעדר מעשות הרע כולל את כל הכלל כולו, אבל הדרכים איך לסור ממנו מיוחדים בכל איש לפי טבעו, מצבו ושכלו. אומר הרב, ההסרה זה לא רק לא לעשות את הדבר שאסור לעשות, אלא כמו שאמרנו, זה להתרחק נפשית מהמקום. אומר הרב, זה ייתכן, איך אני ידע להגיע לשם? כשאני אבין לפי שכלי כוונת התורה לשומרנו מהרע. זאת אומרת, בשולחן ערוך כתוב לא להגיד דברים רעים על אנשים כשיודעים את השם שלהם. עכשיו אומר הרב, כדי להיות אדם שגם קונה את התכונה הנפשית, אני צריך מה? להתחיל להתבונן בשכל ולשאול, רגע, מה ריבונו של עולם רצה בעצם שיהיה פה? זה כבר לא כתוב בשולחן ערוך. זה כבר לנסות להבין את הטעם העמוק שעומד מאחורי. זה מה שאומר הרב, זה ייתכן כשיבין לפי שכלו את כוונת התורה לשומרנו מהרב, ולאן רצונו יתברך נוטה באמת לפנות לטוב. ואז כאשר הבנתי מה ריבונו של עולם רצה במצווה הזאת, לאן להניע אותנו, ואחרי שאני אבין לאן הוא רצה להניע אותנו, אני אוסיף להתבונן בכוח השכל ולראות אם אני מבין וזה באמת נוגע בי, ואז גם תהיה לי מוטיבציה להיות כזה. הנה, כבר אנחנו צריכים להתבונן בשכל. לא מספיק לקרוא בספר, כי אם רק נקרא בספר נהיה רובוטים שלא עושים דברים מסוימים, ולא בהכרח נהיים כאלה. כדי להיות כאלה, אומר הרב, הנה, אנחנו צריכים להתחיל מה? להתבונן. מה עומד מאחורי? איך אני מביא את זה אליי, שיהיה לי מוטיבציה להיות כזה? אבל אומר הרב יותר מזה, גם אחרי שכבר הגעתי למסקנה מה ריבונו של אדם רוצה, ואני אפילו מרגיש שאני רוצה להיות כזה, ממשיך הרב ואומר, איך להצליח להיות אדם כזה? זה מתחלף הרבה בין איש לאיש. זה כבר לא אחיד. כי אף על פי שההיעדר מעשות הרע כולל את כל הכלל כולו, אף על פי שלא לעשות מעשה מסוים, זה כולם מצווים על אותו דבר, אותו שולחן ערוך מתאים לכולם, אבל איך להיות אחד כזה? או מה המחסומים שאני צריך לפרק כדי להיות כזה? או מה הכלים שכבר ריבונו של עולם טבע בתוכי שיותר קל לי להיות כזה? או איך אני הופך להיות כזה? זה כבר לא דבר שאפשר להגיד להמון אנשים. כל אחד יש לו את הדרך שלו איך לעבוד על עצמו להיות אדם כזה. לכן אומר הרב, אף על פי שההיעדר מלעשות את המעשה הרע, זה כולל את כל הכלל כולו, אבל הדרכים איך לסור ממנו, דהיינו איך להיות רחוקים גם בנפש מהמקום הזה, מיוחדים בכל איש לפי טבעו, מצבו ושכלו. לפי טבעו, הכוונה, התכונות שריבונו של עולם נתן לו. מצבו, זה גם דברים חיצוניים. יש אדם נשוי, יש אדם רווק, יש אדם שמח יותר, שמח פחות, יש אדם שיש לו ילדים, שאין לו ילדים. היכולת להשקיע בתחום מסוים, לבחור ולהגיד, אני בנושא הזה רוצה להשקיע נפשית, אני בנושא הזה מרגיש שאני יכול להפוך להיות כזה, הרבה תלוי בתכונות, הרבה תלוי במצב, והרבה תלוי גם בשכל, כמו שהרב כותב כאן, ביכולת שלי באמת לרדת לעומקם של דברים להבין. לא כל אדם שיקרא דבר בשולחן ערוך, או שיקרא מצווה בתורה, יצליח גם לרדת לעומק הכוונה, מה ריבונו של עולם רצה לבנות באיסור לעשות ככה, או בחובה לעשות ככה. בסדר? לכן אומר הרב, זה באמת מתחלף הרבה בין איש לאיש, לפי הכישרונות, לפי המצב, ולפי היכולות השכליות. אם כן, ובזה אנחנו מסיימים את הפסקה, למניעה מעשות רע, דהיינו ממה לא לעשות בפועל, אי אפשר לומר שהיא בינה, הבנה דבר מתוך דבר, כי זה דבר כמו שאמרנו, נייתי ספר ונר, זה נביא את השולחן ערוך ונדע מה לא לעשות. אבל הסרה מהרע, כל אחד לפי עניינו דורש בזה דרך אחר מיוחד ומצוין. בסדר? לזה יש כל אחד את הדרך שלו, את מה הוא מרגיש שהוא יותר קל לו להיות כזה, מה הוא אומר אני משאיר בינתיים, אני מרגיש שאני לא יכול להיות כזה. ולזה ודאי דרושה בינה יתרה, שיבין מדברים אחדים כפי עבודתו בענייני התורה ודרכיה, איך הם פועלים עליו לטובה ולקדושה, ללכת בדרך זה בעניינים הפרטיים אשר לו. מקיצור נסכם, אומר הרב, לכן באמת לא כתוב שלא לעשות רע זאת בינה, כי לא לעשות רע זה פשוט צריך, גם פרויקט השו"ת יודע מה אסור לעשות. יש לו את כל השולחן ערוך לפניו, עם המשנה ברורה. אבל לסור מהרע, שזה לקנות את התכונה בנפש המתרחקת ולא רוצה להיות שם, אומר הרב, זה כבר דבר שלקרוא לבד לא יעזור. פה צריך להתבונן בכוח השכל, אמרנו בשלבים. קודם כל, מה ריבונו של עולם רצה בעומק הדבר? בית, לראות איך אני מקרב את זה אל הלב, אליי, להרגיש שבאמת אני אומר, וואו, אני באמת, באמת מתאים להיות ככה. אני רוצה להיות כזה. נוסיף, אחרי זה, לבדוק איך אני באמת מצליח, מה הדרכים, כמו שאמרנו בשיעורים הקודמים, כי זאת חוכמה עמוקה, איך אני נהיה כזה בפועל. זה מצריך בינה. טוב, בסדר? מובנים הדברים? כן.
הרב,
ספרי המוסר,
זה הדרך לדעת,
האם
הבינה שלי,
האם
ההבנה שלי של דבר מתוך דבר,
רוח
התורה היא
נכונה?
רוח, לא הבנתי. אם יש מצוות ולהבין מה השם בית רוצה ממני גם לא במעשה בספציפית, אלא לשאר הכוחות הנפלים שלי. ספרי המוסר זה מה שדרכם אני יודע אם זה נכון או לא, כי אני יכול להבין לא נכון.
מה להבין לא נכון?
הבנה שגויה של מה בעצם השם, מה דבר הנפשי שהשם רוצה ממני
בקבוצת מצוות הזאת. דהיינו, שתבין שדברים שאסור, תבין שמותר כאילו?
לא, לא שאסור, לא על המצוות. כמו אל תשחית עצים, אז צריך להבין שלא
להשחית
בכלל
רכוש. עוד פעם, אנחנו בדרך כלל לא קוראים את התורה שבכתב רק בפני עצמה. בדרך כלל אדם שקרא את לא תשחית את עצה, גם למד, או למד, או יודע אפילו מהגן, שיש מושג כזה שנקרא לא להשחית רכוש, נכון? דיני נזיקין וכו'. אני אומר, נצא מנקודת הנחה שלא מדבר רק על אדם שקרא פסוק, ואז הוא כבר מזה בונה את כל התורה. אני מדבר על העניין הזה שלא ללמוד את הלכות נזיקין, רק או את הלכות לשון הרע, רק, הנה, הוא גוי, אז מותר לדבר. לכן שם אנחנו נשפוך את כל מה שנשאר לנו בלב. זה מותר. אז לכן אני אומר עוד פעם, יכול להיות באמת שאם תקרא פסוק, לא בהכרח שתדע הכל. ופה תצטרך דברי פרשנים, ותצטרך מישהו שידע להסביר לך, איסור כליים, דבר מורכב, מה זה? אז הרמב"ן כותב על זה קצת. אחרי שהבנת את זה, עכשיו תגיד, תבין שכשריבונו של עולם דיבר על איסור כליים, יכול להיות שהוא גם רוצה לבנות איזושהי תכונה בנפש, שלא יותר מדי להתערב במעשה בראשית, כמו שהרמב"ן נגיד כותב. לא לנסות לשנות את היסודות של המציאות. אפשר להרחיב על זה פעם אחרת. לכן אני מדבר, עכשיו תחזור על השאלה שלך, ואני אומר, נגיד, תורה שבכתב עם משהו מעבר, זאת אומרת, שולחן ערוך, גמרא, הלכה. אבל אחרי שהגעת אל איזשהו מקום שאתה מבין את הכיוון, אז עכשיו אל תישאר רק במה לא לעשות, אלא בפועל. כמו שאנחנו אמרנו עוד פעם, נרות שבת משום שלום בית, כולנו יודעים את המשפט הזה, הזכרנו בשיעורים האחרונים, נכון? כולנו יודעים, נרות שבת משום שלום בית, מה... אבל לא בכל בית, נרות שבת יוצרים שלום בית. אז זה קשור לפעמים הקודמות, אבל זו אותה נקודה. זאת אומרת, אחרי שלמדתי שחזל בעצם מסבירים שזאת תקנת, סיבת התקנה, אז עכשיו באמת המקום של אסור מרע זה, אוקיי, אז אתה יודע מה כתוב בשולחן ערוך, אז זה אתה מקפיד קבוע, אבל דאגת שסעודות שבת גם ייצרו עונג שבת, שהדלקת נרות גם ייצרו באיזושהי צורה אווירה של שלום בית, ואפשר לעשות את זה. בסדר? זה לסור מרע. אז במקרה שלנו, של נרות שבת וסעודות שבת, זה לא לסור מרע, זה הפוך, זה לעשות טוב. אז זה בנוי מאותו מקום, שתעשה את המעשה, תבין את כוונת ריבונו של עולם במעשה, על ידי דברי חז"ל או משהו כזה, ואחרי שהבנת, עכשיו תתחיל לסור משם, או לרע, או להתקרב לשם אם זה טוב. בסדר? טוב. אז בואו נמשיך. אם הדברים הם מובנים, אז בואו נתקדם קצת הלאה מתוך אותו עיקרון שאמרנו עכשיו. וזה הפסוקים שיש לכם מספר שמות. אנחנו יודעים שיש שני פסוקים בתורה, שתי פרשות בתורה בספר שמות שמתעסקות במתן תורה בעצם. פרשת יתרו ופרשת משפטים. אם את ספר ויקרא אנחנו, שמות אנחנו יכולים לחלק ליציאת מצרים, ארבע פרשות ראשונות, ומתן תורה, שתי פרשות הבאות, ואחרי זה משכן, שער הספר, חוץ מיוצא דופן, אז יש לנו את יתרו ויש לנו את משפטים. ההבדל בין יתרו למשפטים, שיתרו זה מתן תורה באופן כללי, דהיינו עשרת הדיברות, מעמד הר סיני, ששת הימים עד וב סיוון, בצירוף עשרת הדיברות שהם בסך הכל עשר מצוות כלליות, ופרשת משפטים זה כבר פרטי המצוות ממש, מתחילים מעבד, ממשיכים בדיני נזיקין, בדיני שופטים, וכו' וכו' וכו', פרשה שכולה פרטים, מלבד בסוף שוב שחוזרים קצת למה שנשאר ממעמד הר סיני. בסדר? מוכר? זה היחס בין יתרו למשפטים. אני אומר עוד פעם, יתרו כלל, יתרו בנויה, פרשת יתרו בנויה מסיפור יתרו שבא למשה ומציע לו את ההצעה לבנות בתי דין, ולא לקחת את כל עול השיפוט עליו. אחרי זה מעמד הר סיני מ-א' סיוון ועד ו' סיוון, ובסוף פרשת יתרו שהיא כללים לפני פרשת משפטים שכולה פרטים, יש לנו את הפסוקים כאן, פתאום נכנסים לנו שלוש מצוות פרטיות, שאנחנו לא לגמרי מבינים את הקשר ביניהם, אבל הם לכאורה לא במקום, כי באמת פרשת משפטים היא הפרטים, ופתאום אחרי עשרת הדיברות שזה הכללים, פתאום התורה מביאה לנו שלוש מצוות פרטיות שצריכים להבין א', למה הם קפצו לפרשת יתרו. כי הן פרטיות. ב' למה התורה בחרה להתחיל את פרטי המצוות משלושת המצוות האלה. טוב, בואו נקרא עכשיו את הפסוקים ונתקדם. אומרת התורה ככה בסוף פרשת יתרו, וככה מסתיימת הפרשה אחרי כל תיאור מעמד הר סיני. ויאמר אדוני אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, לא תעשו ניתי אלוהי כסף ואלוהי זהב לא תעשו לכם. איזה מצווה זאת? איסור? מה? עוד פעם, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, לא תעשו ניתי אלוהי כסף ואלוהי זהב, לא תעשו לכם. מה זה? עבודה זרה לכאורה. בסדר? ממשיכים. מזבח אדמה תעשה לי. ואם לא תעשה מזבח אדמה, אלא מזבח אבנים, תעשה לי, לא תבנה את הן גזית, כי חרבך הנפת עליה ותחל אליה. מצווה שנייה, תעשה מזבח אדמה, ואם אתה כבר עושה מזבח אבנים, אל תבנה אותם עם גזית. אל תיקח גזית ותסטט, גזית זה מין סכין, או מסטטת, שמסטטת אבנים, אל תסטט את האבנים עם הכלי הזה שנקרא עם החרב. כי חרבך הנפת עליה ותחל אליה. מצווה שנייה, אתה בונה את המזבח מהאבנים, אל תניף עליהם חרב. מצווה שלישית, ולא תעלה במעלות על מזבחי, אשר לא תגלה רבתך עליו. מה זאת אומרת? מצווה שלישית, ושאתה כבר עושה את המזבח, אז אל תעשה למזבח מדרגות, אלא תעשה למזבח מה? כבש. למה? כדי שלא תרחיב את הפסיעות, תכף נראה את רשי. כשעולים במדרגות מרחיבים את הפסיעות, בכבש אפשר לעשות פסיעות יותר רגועות. טוב, עכשיו השאלה שאנחנו שואלים, היא מה ששאלנו מקודם. רגע, למה שלושת המצוות הפרטיות האלה נכנסות לסוף פרשת יתרו, שהיא פרשה שמתעסקת בממד הר סיני ועשרת הדיברות באופן כללי? במשפטים נתחיל לפרט את כל המצוות. ושאלה שנייה, לא רק למה קפצו המצוות האלה ליתרו, אלא למה פתחה התורה, אם היא כבר רצתה להתחיל בפרטים, למה היא פתחה בשלושת המצוות האלה? מה הקשר ביניהם? אתם רואים קשר? מצוות איסור עבודת אלילים, מצוות לא להניף ברזל על המזבח, מצוות לא לעשות מעלות אל הכבש. לא ברור, אני הייתי מתחיל ביום כיפור, בשבת, אולי בגילוי עריות, בסדר? זאת השאלה השנייה. טוב, אז בואו נקרא את דברי רש"י וננסה קצת להבין. עוד פעם, למה המצוות הפרטיות נכנסו לפרשת יתרו? ובית, למה פתחנו בהם ולא בדברים שלכאורה הרבה יותר מהותיים? זה ממש פרטים של פרטים. בואו נראה את דברי רש"י, ובעלי האוזן החדה יראו שיש פה שלוש מצוות אחרות לגמרי. אומרת התורה, אומר רש"י ככה, אתם ראיתם כי מן השמיים לא תעשו ניתי אלוהי חסף ואלוהי זהב. אנחנו מבינים שזה עבודת אלילים באופן כללי, כי אנחנו יודעים שעבודת אלילים זה אלוהי חסף ואלוהי זהב. תראו מה רש"י אומר. אלוהי חסף בא להזהיר על הקרובים שאתה עושה לעמוד איתי, שלא יהיו של כסף. שאם שיניתן, דהיינו שינית אותם לעשותם של כסף, הרי הן לפניי כאלוהות. בסדר? מה זה לא תעשו ניתי אלוהי חסף? אומר לנו רש"י, יש בתוך קודש הקודשים דבר כזה שנקרא קרובים. ממה עשויים הקרובים? מזהב. אומרת לנו התורה, לא תעשו ניתי, אומר רש"י איתי הכוונה בקודש הקודשים, איתי, שם איפה שאני נמצא, אלוהי חסף. מה זה אלוהי חסף? הכוונה, אל תשנו את הקרובים מזהב לכסף. זה להוציא קצת מהפשט של עבודת אלילים בכלל. רש"י אומר, זה משהו מאוד מסוים, להחליף את הקרובים מזהב לכסף. טוב? מה זה ואלוהי זהב, אומר רש"י? בא להזהיר שלא יוסיף על שתיים, שאם עשית ארבע, הרי אין לפניי כאלוהי זהב. אומר לנו רש"י, אלוהי זהב זה לא סתם שם כללי לעבודת אלילים, זה משהו מאוד מסוים. יש שתי קרובים במשכן, אל תוסיף ארבע. אם תעשה ארבע, מבחינתי, זה אלוהי זהב. הוספת עוד שתיים של זהב, זה כאילו עבודת אלילים. טוב? לא תעשו לכם, זה המשך הפסוק, לא תאמר, הרי אני עושה קרובים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות כדרך שאני עושה בבית עולמים. לכך נאמר, לא תעשו לכם. אומר לנו רש"י, מה זה לא תעשו לכם? עוד פעם על הקרובים. אל תגיד, יש כזאת יצירה יפה בקודש הקודשים, אולי נעשה בכל בית כנסת קרובים. אומר לנו רש"י, לא, אל תאמר, הרי אני עושה בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. אני ציוויתי במקום מסוים, שם תעשה. גם אם תעשה מתוך רצון גדול לעשות לכבוד השם בבית כנסת קרובים, מבחינתי זה עבודת אלילים. בסדר? נמשיך. המצווה השנייה, אם מזבח אבנים תעשה לי, אל תניף עליהן חרב, אל תעשה אותם גזית, גזית זה אבנים קשות, כי אז אתה תצטרך חרב לסטט. ואם תניף עליה חרב, אתה תחלל. אומר לנו רש"י, מה זה ותחלל עליה? הלמדת שאם הנפת עליה ברזל, באמת חיללת אותה. שהמזבח מה? למה להניף ברזל על המזבח זה לחלל אותו? שהמזבח נברא להאריך ימיו של אדם, והברזל נברא מה לעשות? לקצר ימיו של אדם. אין זה בדין שיונף המקצר, דהיינו החרב, על המזבח שעניינו מה? תוספת חיים להאריך. אתם שומעים פה משהו אחר מלבד האיסור רק להניף חרב על המזבח? מה? אני קורא שוב, שהמזבח נברא להאריך ימיו של אדם והברזל נברא לקצר, אין זה בדין שיונף המקצר על המאריך. מה זה יונף המקצר על המאריך? מזכיר לנו קצת, אולי שפיכות, יכול להיות? מה אתם אומרים? שפיכות דמים יכול להיות שיש פה משהו? בעדינות כזאת? מאוד עדין, מה? רש"י אומר לנו משהו שמזכיר אולי. בואו נמשיך הלאה לשלישי. ולא לעלות במעלות על מזבחי אשר לא תגלה רבתך עליו. אומר, זה אולי מפורש, המילים אשר לא תגלה רבתך. אומר לנו רש"י, אשר לא תגלה רבתך, שעל ידי המדרגות, המעלות, אתה צריך להרחיב פסיעותיך. ואף על פי, תראו את המילים של רש"י, שאינו גילוי ערווה ממש. למה זה לא גילוי ערווה ממש להרחיב את הפסיעות בגלל המעלות? כי באמת הכהנים, אנחנו יודעים, מתחת לחלוק שלהם היה להם מה? מכנסיים בכלל. וגם למטה לא שוכב בן אדם שיראה ערווה, אלא זה אבנים. אומר רש"י, אף על פי שאינו גילוי ערווה ממש, מכל מקום הרחבת הפסיעות קרוב לגילוי ערווה הוא. ואתה נוהג בהם מנהג ביזיון. אתם שומעים משהו פה? עבירה אחרת מלבד האיסור לעשות מעלות? מה? משהו קצת מגילוי עריות. זה לא גילוי עריות ממש, זה לא חס וחלילה אדם שנואף. זה אפילו לא אדם פרוץ. זה בסך הכל משהו שהוא לא באמת מספיק פנימי וצנוע. יש פה משהו מגילוי עריות, נכון? ויונף המקצר על המאריך, יש פה משהו מזה שאתה מניף חרב על מזבח, כמו שם סכין על השולחן בזמן ברכת המזון, זה אולי חוסר עדינות בקיצור ימים. בזה שלא מניפים כלים מסוכנים, בזה שלא יורדים סתם לכביש, כמו שיגידו ילדים. בסדר? אתם שומעים את מה שאני שומע? כי אחרת אין טעם להמשיך, כן? אז גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. אם אנחנו צודקים שנייה, אז זה עונה לנו על השאלה הראשונה, לא למה הפרטים נכנסו לפרשת יתרו, זה עוד לא ברור. אבל למה אם כבר נכנסו פרטים, למה בחרנו בשלוש מצוות שאין קשר ביניהם, אנחנו פתאום שומעים איזשהו קשר, כי גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, זה משהו שתמיד הולך אצלנו ביחד, לא סתם במקרה, אלא אנחנו תמיד מחשבים אותם כשלוש מעבירות, אולי מעבירות היסוד, שהמהר"ל מעריך מאוד, ונצטרך להסביר למה הם שלושת העבירות שרק עליהם אנחנו יודעים שיהרג ואל יעבור, כי זה השחטת שכל, גוף ונפש. בלי להיכנס לזה, אבל אנחנו כבר מבינים אולי איזשהו קשר. אני מבין למה אם פתחנו בפרטים, פתחנו בשלוש עבירות, דהיינו גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. אבל עדיין, לפני שתשאל, נשארו לנו עוד פעם שתי שאלות. למה הפרטים נכנסו לפרשת יתרו? ודבר שני שעכשיו צריך לשאול, אוקיי, אז זה גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. אז למה התורה לא כתבה בצורה מפורשת? אחרי עשרת הדיברות, איסור עבודה זרה, איסור גילוי עריות, איסור שפיכות דמים. במקום זה התורה כותבת משהו רחוק כל כך שאנחנו צריכים את רש"י, וגם אז אני צריך לשכנע אתכם שבעצם יש פה גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. בסדר? שאלה שנייה גם מובנת? היא חדשה, כן.
רק העניין של הגילוי עריות, אתה לא הבנתי איך אתה משיג את זה.
מה זאת אומרת?
לפי הגילוי ערווה, לא הבנתי איך זה מוביל לגילוי
עריות. רש"י קודם כל מפורש אומר, אף על פי שאינו גילוי ערווה ממש, מכל מקום זה קרוב לגילוי ערווה. אז רש"י מפורש דיבר על זה שהאיסור לעלות במעלות, זה איזשהו סעיף קטן ודק מהאיסור שנקרא גילוי ערווה. אתה אומר שאתה לא מבין איך זה גורם לזה? אז יש תכף שנבין למה התורה כתבה את שלושת המצוות האלה בצורה כל כך רחוקה, ולא אמרה את המצוות במפורש, אז אנחנו ננסה גם לענות על זה. בסדר? טוב, בקיצור, אז בואו ננסה לענות על שתי השאלות האלה. אז למה באמת הדברים האלה נכנסו כפרטים בתוך פרשת יתרו? ולמה התורה לא כתבה מפורש? גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. ונראה שאם הבנו את כל מה שאמרנו בשיעור עד עכשיו על סור מרע בינה, אז זה כנראה הפתרון. התורה רוצה ליצור אנשים שלמים, אישיות שלמה, שתוכה כברה. דיינו, התוך שלה כמו החוט שלה. אנשים שלא יעשו מעשים, שלא יימנעו ממעשים מסוימים, אבל בנפש יישארו ממש תאבים ומשועבדים לאותם דברים, כמו שאמרנו. הם לא ידברו את מה שכתוב בחפץ חיים שאסור, אבל כל הזמן יחפשו איפה החפץ חיים לא אסר, ויגידו, הנה, פה מותר, כי הרי הוא יצא מכלל עמיתך, או כי אולי הוא גוי, או דברים כאלה. או יגידו שאסור להשחית, כי כתוב בשולחן ערוך שלא משחיתים רכוש של חבר כאשר הוא יושב במקום כזה וכזה, אבל אם הוא עומד, אז נוכל להשחית. התורה לא רצתה ליצור אנשים שרק לא עושים מעשים, אבל בנפש הם עדיין ממש נמצאים שם. אז עכשיו ננסה להבין את שלושת המצוות האלה. אומרת לנו התורה, יש איסור שנקרא איסור עבודה זרה. מה זה איסור עבודה זרה? אז אנחנו רגילים שאיסור עבודה זרה זה האיסור להשתחוות לפסל. אבל אומרת לנו התורה, אלוהים אחרים זה לא רק פסל, הרי יש דורות שאף אחד לא ידבר על פסל חוץ מביפן, מי ידבר על פסלים? אומרת התורה, יש את האיסור להשתחוות לפסל, אבל יש את התכונה הפנימית העדינה ביותר שהיא המביא למקום הזה שנקרא להשתחוות לפסל. נסביר, אלוהים אחרים זה לא רק פסל, אלא אלוהים אחרים זה יכול להיות המון דברים. הנביא הושע אומר בהפטרת שבת תשובה, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו. יש מציאות, אומר הנביא, שאדם משתעבד לכסף שלו למשל. הוא לא שם לב, אבל עולם הערכים שלו, הכל הוא מחליט לפי השאלה כמה הוא מרוויח למשל. אלוקים ממש לא צד בסיפור. כן? יש אנשים שאצלם רייטינג יכול להיות אלוקים, ואין שום מדד אחר. יש אנשים שהמעמד החברתי, זה יכול להיות אצל כל אחד מאיתנו. כן? אומרת לנו הגמרא, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. מה הפשט? לא רק הפשט שאם פעם אחת כעסת, אז גם יכול להיות שפעם באת את עבוד עבודה זרה מתוך כעס. אלא הכוונה, כשאתה כועס וסוער ואומר מילים שאתה לא רוצה להגיד אותם, אחרי שגמרת לחוס, אתה שואל את עצמך, וואו, מה קרה לי, נכון? אתה פתאום שואל את עצמך, וואו, מה היה? וואו, איך התפרצתי? לא... מי שלט עליך באותו זמן? לא אתה, ולא ריבונו של עולם, ולא עירת שמיים שלך, אלא יש איזה כוח, הגמרא קוראת לו אל זר בתוך האדם, שלפעמים מנהל אותך. ואתה בלי לשים לב, ודאי שלא תעבוד אף פעם עבודה זרה, ולא תשים פסל בבית, ותדע את כל דקדוקי ההלכות, באיזה פסלים כאומנות מותר להכניס הביתה, אבל יכול להיות שכל הזמן בלי לשים לב, אתה תהיה נתון להשפעה של אלוהים אחרים, שזה יכול להיות הכעס, התאווה, הכסף, היצרים, המעמד החברתי. אתה לא שולט על חייך, יש מישהו אחר ששולט עליהם. יש הרבה אלוהים אחרים שישלטו שם. אומרת לנו התורה, האיסור לעבוד עבודה זרה זה האיסור הגס שבסוף עובדים לפסל. אבל התנועה הפנימית, הכי פנימית של האיסור לעבוד עבודה זרה, זה להצליח לנקות את עצמך בצורה כזאת שאתה כל הזמן עסוק בשאלה רק מה השם אלוקיך שואל מאימך. לא נותן לכעס לשלוט עליך, לא נותן ליצרים, לא נותן לכסף. אתה עסוק כל הזמן רק בקשר ישיר עם מה אלוקים אומר לי לעשות. זאת עירת שמיים שלך. אומרת לנו התורה לאסור איסור עבודה זרה המפורש. אין צורך לאסור, למה? כי איפה כבר אסרו אותו? בעשרת הדיברות. בעשרת הדיברות כבר כתוב, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. אז למה העניין לחזור על זה עוד פעם? אומרת התורה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, זה האיסור המעשי שאף אחד עם כיפה על הראש ודאי שלא יעבור אותו. אבל התנועה הפנימית שאותה אני רוצה לבנות עם האיסור לעבוד עבודה זרה, זה לבנות מקום כזה שאתה בונה מין עדינות כזאת שאתה מקשיב ושם לב שחייך מנוהלים רק על ידי מי? אלוקים שמגדיר לך מה נכון לעשות, מה השם אלוקיך שואל מימך, זאת עירת שמיים. לפעמים אומרת התורה, יכול להיות בן אדם שלא יהיה משועבד לכעס או לכסף, אלא לפעמים אפילו מתוך רצון לעשות לשם ריבונו של עולם, הוא לא שם לב איך תוך כדי עבודה והתלהבות, הוא אומר לפעמים לריבונו של עולם, תודה רבה על העצות ועל איך שאמרת לי לעבוד אותך, אני חושב שצריך לעבוד קצת אחרת. אני רוצה מאוד לשמור על משהו מסוים, אסרת עליי לדבר לשון הרע, נכון, אבל אני חושב שפה צריך אולי לדבר, כי זה כבוד התורה, כי זה כבוד הרב הזה, ואז אנחנו יכולים לעשות המון דברים שלא בהכרח אלוקים היה חותם עליהם לעשות אותם, מתוך רצון גדול לעשות לשם השם, הרי זה ודאי לשם שמיים. אומרת התורה, לפעמים יכול להיות התלהבות של אש קודש, אפילו בתוך עבודת השם, שאני אגיד לאלוקים, אלוקים, תן לי לשנות בתוך קודש הקודשים, מה לעשות? רק להחליף לארבע, כי שתיים זה לא מספיק. תן לי לכתוב את המכתב על הרב הזה והזה, אפילו שבחפץ חיים כתוב אחרת, כי באמת צריך לעצור אותו עם המעשים החמורים שלו. רגע, מי מנהל אותך עכשיו? רצוני? אני? לעבוד לפסל בחיים לא תעבוד, כי אתה ירא שמיים, אתה רב, אתה יהודי שומר תורה ומצוות, זה לא יקרה. אבל התנועה הפנימית שאני רוצה שאתה תבנה בעצמך, זה המקום הזה שאתה לא תיתן מקום למשהו מלבד ריבונו של עולם, להיות הגורם המכריע את ההחלטות שלך. מנקיות כזאת שלא לפעמים, וזאת הדוגמה של האלוהי חסף, הרצון שלך לפעמים לשם ריבונו של עולם יעביר אותך על דעת ריבונו של עולם, ואתה תגיד, טוב, ריבונו של עולם, אז אנחנו כן נעשה קרובים מבתי כנסת, כי אולי אתה לא מבין, אבל זה הרבה יותר מכובד. אומר ריבונו של עולם, ברגע שזה נהיה ככה, ברגע שעברת על סעיף בשולחן ערוך, כי נראה לך למשל שלהתפלל שחרית לאורך כל שעות היום, זה יותר מחבר אליך, למשל, אז זה כבר עבודה מסוימת שאומר לך, יגיד לך ריבונו של עולם, רגע, אז זה כבר לא מה שאני אומר. זה כבר מעין עבודה זרה. בחיים לא תשתחווה לפסל, כי זה המעשה שבחיים לא תעשה. אבל התנועה הנפשית שאני רוצה שתבנה, זה המקום הזה שלא תחליט החלטות, או לא תכריע את חייך, או לא תבנה אותם, כשהמון אלוהים אחרים מחליטים בשבילך. הכעס, הכסף, לא משנה, אני לא אוהב להביא דוגמאות, כי תמיד אפשר להגיד, כן, זה אלה של הכעס והכסף החילונים, עם הרייטינג וזה, לכן אני אומר, כל אחד תחשוב על דוגמאות מהחיים שלו. כעס זה אולי כולנו, מעמד חברתי זה אולי כולנו, רצון לפעמים לעשות לשם ריבונו של עולם, אז למחוק אחרים, זה גם יכול להיות כולנו. אבל כל זה צל מסוים של עבודה זרה. בכלל אני רוצה להגיד, שכשאנחנו קוראים והיה עם שמוע תשמעו אין מצוותיי, ואז ריבונו של עולם אומר, וחרף השם בכם ועצר את השמיים, למה? ישמעו לכם פי נפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים. אז מיד עולה לנו בראש מה זה לעבוד אלוהים אחרים. הכוונה שכל עם ישראל מה יעשה? יבוא וישתחווה לפסלים. אנחנו אולי לא שמים לב לזה, אבל זה הופך בעצם את ויהי עם שמוע לפרשה פחות רלוונטית לנו. למה? כי מי מאיתנו יש לו אבא אמינה מחר ללכת ולעבוד לפסל. אבל לכן אני חושב שכל אחד מאיתנו, אם אנחנו רוצים, כמו שדיברנו בשורים הקודמים, לקרב את הדברים אלינו, אז אלוהים אחרים זה לא צריך להיות פסל. אלוקים אומר, תדע לך שיש מצבים שבלי לשים לב, אני אהפוך להיות נושא ממש זניח. אתה תמיד תדע שאני קיים, כשיבנו את גשר המיתרים או גשרים אחרים או מעליות של 100 קומות, אתה תמיד תגיד, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו, אבל בלב אתה שכחת מזמן שמי שמחזיק את הגשר זה באמת אלוקים. לא שזה לא בסדר, זה טבע המציאות. אבל תדע שלפעמים אתה לא שם לב ואלוקים הופך להיות ממש נושא רק לדיבור ופחות בחיים. אז להישמר מלעבוד אלוהים אחרים, כי כשהמציאות שוכחת את אלוקים, יש בעיות, אז זה לא רק לעבוד לפסל, אלא זה יכול להיות כל המציאות, שלפעמים בלי לשים לב, אנחנו לא שמנו לב עם אלוקים באזור בכלל. גם כשמשה רבינו אומר כל הזמן לבני ישראל, כשתגיעו לארץ, רם לבבכם ושכחתם את השם אלוקיכם, כי תראו בתים ותראו המון דברים בנויים ותשכחו את השם, אז אפשר להבין שהוא מתכוון להגיד, שאנשים יגידו, אלוקים, אנחנו עשינו הכל בכוחנו, אנחנו בנינו את הבתים, הרי את מדינת ישראל אנחנו בנינו לבד, אתה לא היית פה בכלל. אבל אז עוד פעם, זה פחות רלוונטי לנו, כי מי מאיתנו יגיד לאלוקים, אתה לא פה, אנחנו עשינו הכל בכוחנו. אבל יכול להיות שמה שמשה מתכוון להגיד, זה כשמגיעים ויש שפע, ובאמת מסתדרים לבד, אז בלי לשים לב, לא להגיד שום דבר לאלוקים, אתה לא פה, אנחנו עשינו הכל לבד. אבל בלי לשים לב, אלוקים הופך להיות דבר שאפשר גם להסתדר כאילו בלעדיו. משהו מסוים מעבודת אלילים. דהיינו מקום כזה שבלי לשים לב, אלוקים כבר מזמן הוא לא הצד הדומיננטי בחיים. בסדר? כן? טוב. אז נעבור מפה לשפיכות דמים. שפיכות דמים אומרת לנו התורה, האיסור לרצוח, אין צורך לחזור עליו. למה? כי איפה כבר אמרנו אותו? בעשרת הדיברות, נכון? לא תרצח. אז זה כבר כתוב. אבל אומרת התורה, יש פה איזושהי בעיה. יכולים להיות אנשים שבחיים לא ירצחו, מה פתאום? לרצוח? בשום פנים לא. אבל בלי לשים לב, הם לא שמו לב שאת התנועה הנפשית הם לא קונים. מה התנועה הנפשית? מה מביא בסופו של דבר לרצח במקום הכי עדין? התנועה הזאת שאתה בז למציאות, בז לבריאה, יש סיפור במלאכים כבני אדם, מן הסתם אתם מכירים על הרב, שהלך פעם עם רב אריה לוין, ורב אריה לוין תוך כדי תלה שלה. אז הרב לא כעס עליו, אלא פשוט אמר לו, איי, כזה. ואז רב אריה לוין אמר לו, מה הנקודה, מה קרה? אז הוא אמר לו, אני מימיי נזהרתי שלא לקטוף עלים, למה לחתוך חיים? למה לצער חתול שיושב ליד מחולה ומצא את האוכל שלו? למה לצער בעלי חיים? יכול להיות בן אדם, אומרת התורה, שבחיים לא ירצח כי זה אסור, הוא לא יניף חרב, אבל לצער בעלי חיים. אם זה כתוב שאסור, הוא לא יעשה, אבל מה שלא כתוב יכול להיות שכן. או שהוא ייסע לאיזשהו מקום וישיר גרפיטי באותו שירותים, זה הדוגמה שבאתי מקודם, שידעו שהוא היה פה, או המחזור שלו לפחות. היה פה, כן? כי זה לא כתוב שאסור. אבל זה הכל אותו מקום של רגע, למה להשחית? התנועה הנפשית של ללכת ולהרוג בן אדם במקום הכי עדין שלה, זה המקום שאתה עומד מול הבריאה ומרשה לעצמך לפגוע בה, ולא להיות מספיק עדין לכל דבר שאלוקים ברא, ולהגיד לכל דבר יש חיים, אני לא תולש להם את החיים סתם. עד כדי שאני לא מרים סכין סתם. הגמרא אומרת שחכמים היו נזהרים כשהם היו מדברים, אז יש ביטויים בבית מדרש, הנה, תוך כדי עבודת השם, להביא דוגמאות, נגיד מהגמרא ביבמות, נגיד אשתך מתה, או נגיד אני הרגתי אותה, אתם מכירים את הביטויים האלה? חזל אומרת הגמרא, היו נזהרים מלא להגיד את זה. כי מה זאת אומרת, אני הרגתי, אתה הרגת? אתה מעיז בכלל להוציא מילה כזאת מהפה? או אשתך מתה, או הבת שלך נדרסה? אם אתה מאוד עדין ובונה מקום בנפש, שמה פתאום לדבר ככה על חיים? מה פתאום לזלזל ככה בבעלי חיים? אני תמיד אוהב להביא את הדוגמה, שלפני שבועות יש מצווה, מנהג, מה לעשות? לכרות, להוריד ענפים כדי לקשט את הבית. אז אתה יכול לראות אנשים, אני פשוט פעם אמרתי למישהו, שראיתי אותו מתלבש על העץ ומוריד מכל הכיוונים, אמרתי לו, אתה מתכוון לקחת את הכל? הוא אומר, לא. אז אמרתי לו, אז למה בכזאת אלימות להוריד? אז אמרתי, מה זאת אומרת? לקשט את הבית. אמרתי לו, נכון. אז אם כתוב לקשט את הבית, אז אפשר לעשות את זה בדרך השחתה. אפשר לעשות את זה בעדינות. כי לא כותפים סתם עלים. אם צריך, נעשה ניתוח למישהו. אבל לא נפסיק להיות רגישים לזה שאנחנו חותכים בשר חי. וכל המציאות יש בחיים. אומרת התורה, האיסור לא תרצח. זה כתוב בעשרת הדיברות. אני כבר לא חוששת שאנשים מראי שמיים ירצחו. אבל אני רוצה שתקנו את התכונה הנפשית הכי עדינה, שהיא הנקודה הבסיסית שלא תביא אתכם בחיים לרצח, כי אתם מראי שמיים. אבל היא התנועה שמביאה לרצח, שזה המקום של מה פתאום מניפים סכינים? מה פתאום מקצרים חיים במילים? מה פתאום משום כבוד התורה מוחקים אנשים אחרים ומקצרים את חייהם? אבל לא רצחתי אותו, יגיד אותו אדם. הרי לא רצחתי אותו עם סכין, נכון, רצחת אותו עם המילים שלך. אבל אם אתה עדין מאוד, ואתה לא מעיז להניף או תופס שלא לרצוח, זה לקנות תכונה נפשית שלכל דבר במציאות יש זכות לחיות. ואלוקים נתן לו תפקיד, ולכן אני לא גודע חיים, לא של אלים ולא של אבנים, ובטח לא של בני אדם. אז אתה תגיע למקום עדין כזה, שלא תעיז להניף ברזל, כי להניף ברזל על מזבח, או בכלל להניף ברזל, זה תנועה של קיצור ימים, ואיך אני יכול לעשות תנועה של קיצור ימים? בסדר? כן? אז עכשיו נעבור לחלק השלישי, ואז נסגור את הכל, מה? לא הבנתי.
אם
אלוהים אומר לך עולם, שהכל נהיה מדבר.
אתה מתכתב בביטויים...
אוי, שאלה. אתה אומר, כשמדברים על אויב, אם מותר להתבטא... עוד פעם, אני לא יודע אם זו שאלה של מותר, כי בשום מקום לא יהיה כתוב לך שאסור. אני מניח שזה מקום... תראה, אני קשה לי לענות לך, כי אני לא יודע מה קורה במציאות בפועל. אנחנו יודעים שגם בהלכות מלחמה... התורה מדברת על לעשות את זה מתוך כבוד לבריות. זאת אומרת, הרמב״ם נגיד מדבר על זה שאתה צר על עיר, אז אם אתה צריך למחוק את העיר כמו המלך, אז תמחוק. אבל אם לא, אז תשאיר תמיד פתח שמי שלא רוצה שיברח. אפילו שבאופן טבעי היה מתאים להגיד, נמחק את העיר. הרמב״ם אומר לו, תשאיר פתח שכולם יוכלו לברוח. מי שלא רוצה, ילחם איתך. או אור החיים מפורסם מאוד, אומר שאחרי ש... משחיתים את העיר הנידחת, שבעיר הנידחת אנחנו יודעים שעיר נידחת אנחנו מוחקים אותה לגמרי, וגם את הכסף, את הבמה ואת הכל. אז כתוב, ונתן לך רחמים וריחמך וירבך. אז אומר שם אור החיים, חבל, אם הייתי יודע שתשאל הייתי מביא אותו, אז הוא אומר, לא כמו קט הישמעלים, שאנחנו מכירים אותם, שהם אומרים שהם אוהבים להרוג, משהו כזה, שהם עושים את זה עם כל הטייבה, כן? אלא הוא אומר, אצל ישראל זה ממש לא אמור להיות ככה. אלא מה? יחששו ישראל ויגידו, אז איך אנחנו נוכל להשחית עיר נידחת? הרי אנחנו נהפוך להיות אכזרים כמו הישמעאלים ממך שמם וזכרם. אומרת התורה, ונתן לך רחמים וריחמך וירבך, אלוקים אומר לך, אני ציוויתי עליך לעשות את זה, אני גם מקבל את האחריות כביכול לזה שזה לא יהפוך אותך לאכזרי. אבל באיזשהו מקום, עכשיו עוד פעם קשה לי לענות לך, כי באמת היום אנחנו נמצאים במצב שבאמת קשה לא להגיד עליהם, מה שאמרתי בקודם ממך שמם, על אחמד ג'אברי, שהגו אותו מילים עדינות. ובאמת אולי יכול להיות שיש אנשים שיש איזה מקום, אני לא יודע, לכן קשה להגיד לך תשובה ברורה. אבל ודאי שבאופן כללי, המקום העדין זה המקום של טוב השם לכל ורחמה ולכל מעשיו, ואנחנו צריכים באיזשהו מקום להיות כאלה. קשה להגיד לך תשובה, אסור ומותר, גם כי זה לא כתוב בשולחן ערוך בצורה מוחלטת, וגם כי, עוד פעם, זה לעמוד מול נטיית הטבע עכשיו שלנו, שאני לא יודע אם שם צריך עכשיו להשקיע את הכוחות, ולשמור על עדינות כלפי אנשים כאלה דווקא. אבל בכיוון הכללי, כן, אנחנו לא כמו קטע ישמעאלים שיוצאים למלחמה ושמחים לראות דם. אנחנו רואים את זה גם בפועל, אנחנו באמת לא יורים על אנשים. הם באמת אחרת, אנחנו בנפש שלנו לא... אז דיבור פה ודיבור שם, זה נושא בפני עצמו, אבל התנועה הנפשית היא באמת תנועה שישראל רחמנים, ולכן גם במלחמה הם לא עושים את מה שעושים אחרים. זה בדיוק המקום של, הרי יש את כל היתר להרוג, מלחמה, תשובה, נכון, אבל לא מניפים סתם ברזל אם אין צורך. בסדר? מקווה שעניתי לך. טוב, אז בוא נגיע לחלק השלישי של גילוי עריות. אז זה כבר יותר פשוט. אם הבנתם את השתיים הראשונים, אז השלישי כבר בא בקלות יותר. אשר לא תגלה ערוותך עליו, אז מה זה לא לגלות עריות? וזה כבר עונה לשאלה שאתה שאלת. באמת האיסור לא לגלות עריות, אין טעם לחזור עליו, כי איפה אמרנו אותו? בעשרת הדיברות, נכון? לא תינף. אומרת התורה, יכול להיות בן אדם שבחיים לא ינף. כי הוא באמת לא ינף, כי מי היום נואף? מעטים. אבל האיסור לנאוף, הוא מגיע ממקום הרבה יותר עדין. לא לנאוף אפשר, אבל להיות אדם שמחצין כל הזמן את מה שצריך להיות בפנים, ומביא את העולם כל הזמן לעמוד על גבול גילוי עריות, לא של המעשה עצמו, אלא של שמירת העיניים, הוא לא משנה. כל מה שכל הזמן יוצר בעולם את התסיסה סביב המקום הזה, אומרת התורה, זה מאוד יכול להיות. אף אחד לא יגלה עריות, אבל כולם יחשפו את מה שלא צריך לחשוף, שהוא מה שכל הזמן גורם לעולם לעסוק בנושא הזה. המקום העדין ביותר של האיסור לגלות עריות, זה מקום שאומר שגם שאף אחד לא רואה, אבל אתה מול האבנים אפילו, אל תגלה דבר שאם אין סיבה לגלות אותו, אז לא, מגלים אותו. כותב השולחן ערוך, בסימן ב', באור החיים, ורב משה פיינשטיין אומר שזה מידת חסידות, אז לא להיבהל, אבל הוא כותב שאדם יוריד את החלוק שלו, שוכב, נכון? לא יושב ועומד, כי אז הוא צריך, כשהוא מוריד את הפיג'מה, להיות קצת חשוף, יעשה את זה מתחת לשמיכה. כי סעיף ב', אל יאמר הנני בחדרי חדרים מי רואני, כי הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. הכוונה, למה לחשוף? אף אחד לא רואה. אין פה דיני גילוי עריות. אין פה מישהו מאמין השני שרואה. אפילו לא מאמין שלך. אף אחד לא רואה. אבל למה לחשוף? מה שצריך להיות חסוי. אם לא צריך ממש לגלות אותו, כמו לפני מקלחת. אבל סוף, זה רק מידת חסידות. אבל זה המקום הפנימי שלשם מתכוונת ההלכה לומר, גילוי עריות זה לא רק לא לגלות עריות, או לראות מה כתוב בדיוק אורך הבגדים ואת זה לעשות, אלא המקום הפנימי שאומר, אני באמת לא חושף את מה שצריך להיות חסוי. זה לא טוב. אז אפילו שיש מכנסיים, ואפילו שמתחת זה רק אבנים, אבל עדינות, העדינות הכי עדינה, זה המקום שבה אני רגיש כל כך, ואני אומר, לא, אני לא עושה גם תנועות שנראה מהם, שאני עושה תנועות לא צנועות. בסדר? אז אם זה בסדר, אז אני אוסיף רק עוד משפט אחד ובזה נסיים. כאילו עניין אחד ובזה נסיים. אם תשימו לב, כל המצוות האלה, כמו שאמרנו, הן באות ממקום של עבודת השם. נכון? אני רוצה להוסיף על הקרובים, אני רוצה לבנות מזבח לריבונו של עולם. אני בונה מזבח עם מעלות או עם כבש. זה מה שניסינו לומר מקודם, זה המקומות העדינים ביותר, עד כדי כך עדינים שלפעמים תוך כדי עבודת השם אני יכול להיות אדם שמגלה עריות. ועושה דברים, מגלה עריות הכוונה, עושה את הדברים העדינים האלה, ואומרת התורה, גם מזה צריך להיזהר. אפילו שלכאורה זה הכל לשם שמיים וזה נפלא. אבל חשוב יותר להדגיש את הנקודה הזאת, כמו שאמרנו מקודם, מידת חסידות, שתשימו לב לעוד דבר, שלושת הדברים האלה, הם בבית המקדש, נכון? רש"י גם את אלוהי חסד ואלוהי זהב, הכניס לקודש הקודשים. וגם את ותחלליה, מדברים על המזבח, לא להניף עליו ברזל, והמעלות זה במקדש. האם כולנו מצווים בכל מה שמצווים במקדש? תשובה, לא, כי מי מאיתנו יבנה את המזבח? כאילו נבנה בזאת השם, אני אומר כמה מאיתנו יעשו את זה בפועל, לא כל עם ישראל יבנה מזבח אחד, ולא כולנו נעלה על המזבח כי רובנו לא כהנים, וגם לא ניכנס לקודש הקודשים לשנות את הקרובים וכולי. אז מה הנקודה של מצוות דווקא מהמקדש? אומרת התורה, לגלות עריות, לשפוך דמים ולעבוד עבודה זרה, זה איסור שכולם מחויבים בו. זה כתוב בעשרת הדיברות. האיסורים האלה זה איסורים שאני לא יכולה לאסור על כולם. כי באמת זה לא אסור. כי אי אפשר לחייב את המציאות כולה כאיסור להגיע למקום העדין הזה. זה תנועה נפשית שצריך לבנות אותה. הרב כותב במאמר חזון הצמחונות והשלום, המפורסם, אני מקווה שהוא מפורסם, שלא לכתחילה לאכול בשר, ורק אחרי המבול ריבונו של עולם יתיר, אבל אם לא ניתן למציאות לאכול בשר, אז אנשים ירצחו אחד את השני. כי יש צורך להוציא את הכוחות הבהימיים האלה לאן שהוא, למקום שהוא לא יהיה מאוד שלילי. כמו שמפורסם על היטלר, ימח שמו וזכרו, שהיה צמחוני, ואכל רק בני אדם. ממש ככה. ולכן אומרת התורה, לא, זה לא בצחוק, זה בשיא הרצינות, זה בא ביחד. ככה כותב הרב לפחות. לכן התורה אומרת, אני לא יכולה לאסור עליך שלא להניף ברזל על שולחן. אי אפשר לאסור. גם אי אפשר לאסור לא לגלות, כמו שאמרנו, את הרוותך כשהיא מכנסיים בחדר סגור. לא שייך. לא שייך להציב למציאות רף כזה, לאסור ממש כל איסור של נינוד עבודה זרה כמו כעס, זה לא שייך, המציאות לא יכולה לעמוד בזה. אבל במקדש נאסרו הדברים האלה, ואני כותבת את זה כאן בסוף פרשת יתרו, לומר לך, זה לא אסור, אבל זה העבודה העליונה ביותר, כמו מקדש, או כמו שהמסילת ישרים כותב במידת התארה, זאת העבודה המנופה ב-13 נפות. אז לא כולנו חייבים לעשות את זה. יש דברים שהם לא צדיק, אלא הם חסיד, כמו שהמסילת ישרים אומר. אבל התורה נותנת קריאת כיוון הנקודה הכי עמוקה, ובזה אנחנו בעצם נסגור את מה ששאלנו, שבעצם היא אומרת, זה הכיוון. לא להיות רק אנשים שלא עושים את המעשים שכתובים, אלא להיות אנשים שמנסים להיות כאלה, והדרך היא כמעט בלי סוף, תמיד אפשר יותר ויותר לסור מהרע, וזה דורש בינה. אז עכשיו נחזור לשאלות על פרשת יתרו. אז למה המצוות האלה ראשונות? כי זה גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. למה הם נכנסו לפרשת יתרו? כי נכון שהם פרטים, אבל זה לא שהתורה באה ללמד אותי כאן שלוש פרטים, אלא היא באה ללמד אותי פה עיקרון מאוד חשוב במעבר מיתרו למשפטים. כי תכף אתה הולך להיכנס לפרשת משפטים שכולה פרטים. אם אתה לא תבין את העיקרון שאמרנו עכשיו, אתה תהיה רובוט שלא עושה את כל מה שאסור, ועושה את כל מה שצריך, ולא תבין שאני בא לנסות ולבנות בך את התכונה הנפשית העמוקה. להיות אדם ששר מרע וחפץ לעשות טוב, ולא רק עושה טוב או לא עושה רע. לכן שלושת הפרטים האלה זה בעצם כמו אמירה מאוד כללית, לפני שאני מתחיל ללכת וללמוד את הפרטים של פרשת משפטים. והשאלה האחרונה ששאלנו, אז למה לא כתוב במפורש? אז זה מה שניסינו כל הזמן להסביר. כי לכתוב במפורש אין צורך, זה באמת לכתוב סתם שלוש פרטים. אבל לקחת את שלושת המצוות החשובות ולהביא לך את העיקרון, מה המקום העדין, מה השורש שמשם זה יוצא ולשם טוב יהיה להגיע. אבל שוב, זה לא ציווי על כולם. זה עבודת המקדש, זה העבודה המנופה ב-13 נפות, זאת הסיבה שלכן התורה כותבת את המצוות לא במפורש, אלא דברים שצריכים עיון וחוכמה ובינה, ואז לראות, גם זה נדנוד של גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. זהו, נשאר לנו רק לא תלך רכיל בעמך, אבל הזמן נגמר, אז אולי פעם הבאה נמשיך בזה, ואז נעבור לעוד מידה שהיא תעמוד בפני עצמה, אבל יכול להיות שגם היא תהיה המשך של כל מה שאמרנו עכשיו. זהו, תודה רבה.